רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית 150 שנות ציונות, בהגשת מוטי ליטבק.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
שלום ואחר צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אני מוטי ליטבק, ואני חוקר את האירועים המכוננים של הציונות ביישוב העברי ובמדינת ישראל. ברוכים הבאים לפרויקט 150 שנות ציונות ובניית הארץ במלל ובצליל. זהו פרויקט של העשרה ונוסטלגיה. העשרה, ללמוד ולהיזכר באירועים המכוננים מאז עליית הבילויים, הקמת המושבות, הקמת מקווה ישראל, הציונות ובנימין זאב הרצל, המאבקים ביישוב, המלחמות ועד ימינו אלה. ונוסטלגיה, נשמע ונזכר בשירים יפים ששמענו כשהיינו ילדים, ועד השירים של ארץ ישראל היפה של ימינו אלה. למי ששומע את התוכנית בפעם הראשונה, ניתן לשמוע את התוכניות הקודמות שלי באינטרנט, באתר רדיו סול, תוכניות מוקלטות, השדרנים שלנו, מוטי ליטבק. שם הפרק היום הוא היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה והצהרת בלפור. האורח שלי היום הוא דוקטור מרדכי נאור, סופר, עיתונאי, שדרן רדיו וחוקר תולדות ארץ ישראל. הוא יציג בפנינו פן מעניין מאוד ולא מוכר מהתקופה הזאת. עם פרוט מלחמת העולם הראשונה, מנע היישוב היהודי בארץ כ-85 אלף איש. השנה שקדמה למלחמה הייתה שנת גאות כלכלית. התחילה להגיע העלייה השלישית, ניתעו מטעים בשטח גדול, ושיאה של הפעילות הכלכלית הייתה התערוכה החקלאית הראשונה שהתקיימה ברחובות. שיר, אוי רעננו, השיר מופיע על גב הזמנה לנשף חנוכה בשנת 1913 של גימנסיה הרצליה. מילים, ישראל דושמן, לחן, מרק ורשבסקי ושרה ריבי בן בסט.
שרינו, זה היום חג לנו ואורה, ניצחנו בו אויבנו הנורא, ניתן כבוד לשפת התורה, תחילה עד עמנו, תחילה עד שפתנו. חולו נשים וטף בין עמכם לכם אתה שותף גם התורה תמחה כף אל כף תחילה עד עמנו תחילה עד עצנו בין עמכם לכם אתה שותף גם התורה תמחה כף אל כף תחילה עד עמנו
אפיזודה. ארץ ישראל נשלטה אז על ידי האוטומנים, הטורקים. המושל הטורקי ג'מאל פאשה נפגש פעם ליד הכותל המערבי עם אברהם אלברט אנטבי, אחד ממנהיגי היישוב. השטח היה מלא בזוהמה, בזבל, והמושל הציע לאנטבי למכור לו את הכותל המערבי תמורת 20,000 לירות טורקיות. אנטבי הביע היסוס, ואז פאשה אמר, אוקיי, 2,000 לירות במזומן, והשאר מאוחר יותר. אנטבי הציע את העסקה להנהגת היישוב, שדחו אותה על הסף, וכך החמצנו את ההזדמנות להיות בעלי הכותל המערבי. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, התחיל השלטון האוטומני להטיל גזרות קשות על היישוב היהודי. ג'מאל פאשה, המושל, לא אהב במיוחד את היהודים תושבי הארץ, ועוד פחות מכך, אהב את התנועה הציונית. הוא היה גם בין השאר ממתכנני טבח הארמנים. אנו רואים עכשיו תמונה של ג'מאל פאשה במדים. היהודים שלא היו אזרחים אוטומנים, סבלו מיחס קשה במיוחד של השלטון. בעקבות כניסת טורקיה למלחמה, נותקה ארץ ישראל ממדינות ההסכמה, רוסיה, בריטניה וצרפת, ומקורות ההספקה של און וסחורות פסקו להגיע לארץ. גם הייצוא לחול, שהיה בעיקרו תפוזי ג'פה, פסק. החלה העתה כלכלית, נוצר מחסור חמור במזון ותרופות. השלטון האוטומני הטיל על התושבים מיסים כבדים, כמו מס מלחמה, וביצע החרמות של היבול החקלאי ובהמות העבודה לטובת הצבא האוטומני ששעה בארץ. נעצרה קבלת התרומות ממדינות שהיו במצב מלחמה עם הטורקים, אסונות טבע כמו מכת ארבה ושנת בצורת. מחלות כמו חולרה, טיפוס הפכו למגפות והפילו חללים רבים. רעב כבד פשט בארץ ורבים מבין הילדים והזקנים, בעיקר בני היישוב הישן בירושלים, מתו ברעב. הרעב הכבד והימצאות חיילים טורקיים רבים בארץ גרמו לתופעת זנות, בעיקר בירושלים. ציטוט של מאמרו של ויצמן. דוקטור ויצמן מוסר, העובדה המעציבה אשר בשביל התנאים הקשים של הארץ התפתחו הזנות והשחרות בירושלים. בירושלים לבדה נמצאות 500 זונות יהודיות. היחס של השלטון הטורקי ליהודים הקשיח ככל שמצבם במלחמה מול בריטניה הידרדר, והקשה עוד יותר על תפקוד היישוב. השלטונות הכריזו על ביטול משטר הקפיטולציות, חסינות לאזרחים זרים, וכתוצאה מכך אלו שהגיעו ממדינות ההסכמה, בעיקר יהודי רוסיה שהיו רוב העולים, נחשבו עתה לנתיני אויב. נשמע את השיר "אי שלום אישה יפה שלי", שיר רוסי המוקדש לנשים הממתינות בדאגה לבעליהן, חבריהן, שיצאו למלחמת העולם הראשונה, למלחמה נגד הטורקים. השיר תורגם לעברית ונשמע את מיכל טל שרה את השיר היפה הזה.
היפה שלי האם עוד נזכה להתראות אני חומק לי בצידי שבילי מורח בסתר
אומרים הם שאני הוא שיריתי בשוטר, אך לא יריתי גם יריה אחת. אבל אם ימצאוני כאן בדרך מסתתר, הם יחסלו אותי ללא משפט.
השלטון פגע בזכויות היהודים, נאסר לשאת נשק, נאסרה כתיבת מכתבים ביידיש ובעברית כי אלה נחשדו למרגלים. הוא נגע חובת לימוד השפה הטורקית, איסור הנפת הדגל הציוני, דרישה מחסרי הנתינות האוטומנית להתאטמן, ובהמשך גיוס לצבא הטורקי לאלה שבגיל גיוס, אלה שסרבו להתאטמן, גורשו בכפייה מהארץ בספינות למצרים. צעירים יהודים, כולל אלה שהתאטמנו, גויסו לעמליות, מה שנקרא גדודי עבודה, שעסקו בעבודות שירות קשות וגם לא זכו לאוכל מספיק. שיר חיל הפרשים, שיר רוסי נוסף, שהיה פופולרי מאוד ביישוב היהודי בארץ במלחמת העולם הראשונה, מרש רוסי פטריוטי שהוקדש למרשל וורושילוב שהיה מפקד חיל הפרשים הרוסי על השדות הרחבים של רוסיה שאותם חוצים לוחמים נועזים כדי להגן על המולדת. נשמע את שירתה של חנה אהרונוב.
בנות פלטה לנו אז ונועס פה כל פרש בן חייל ער ושומר בו יום בליל
בדצמבר 1914 התחולל גירוש יהודי תל אביב ויפו. הטורקים אספו אנשים שהסתובבו ברחובות והעבירו אותם בכפייה באונייה למצרים. תל אביב התרוקנה מתושביה ונראתה כעיר רפאים. כ10,000 יהודים פונו מכל הארץ, רובם למצרים, וחלקם חיפשו מקום מגורים בעיקר במושבות, פתח תקווה, זיכרון יעקב ועוד ועוד. הטורקים טענו שהפינוי נועד להגן עליהם עקב המלחמה, אך הפעולה נתפסה כפעולה עוינת כלפי היישוב היהודי, מחשש שיסייע לבריטים המתקדמים. ב-1917 החלו התוכניות לגירוש יהודים תושבי ירושלים והמושבות. נשמע עכשיו את הקלטת הרעיון שעשיתי עם דוקטור מרדכי נאור. בבקשה. אוקיי, שלום, דוקטור מרדכי נאור. דוקטור נאור הוא סופר, חוקר תולדות ארץ ישראל, איש תקשורת ולשעבר גם מפקד גלי צהל. שלום דוקטור נאור. בשיחה מוקדמת איתך הבנתי שיש לך סיפור מאוד מאוד מעניין ולא מוכר על תולדות היישוב היהודי במלחמת העולם הראשונה. אשמח שתשתף אותנו בפרק הזה.
כן, אז אני חושב ש אולי לא כולם אבל רבים יודעים שבמלחמת העולם הראשונה מצבו של היישוב היהודי בארץ ישראל היה, איך נגדיר אותו, רע מאוד. מתחילת המלחמה, השלטונות הטורקיים, אז שלטו פה הטורקים, הם ממש התנכלו ליישוב בכל מיני דרכים, החרימו דברים, דרשו להתעטמן, זאת אומרת, לוותר על נתינויות זרות ולקבל את הנתינות הטורקית, גרשו אנשים מהארץ, רבים מאוד גם עזבו בעצמם, אני מדבר מתוך יישוב של בערך 80-90 אלף, תוך 3 שנים נשארו כ-50-60 אלף. עכשיו, חלק גם, שלא נדע מצרות, גם מתו במחלות, מרעב, ימים איומים, אבל לתוך כל הדברים האיומים האלה נכנס דבר, אולי במידה משנת עוד יותר היום, וזה קרה ב-1917, הבריטים, הצבא הבריטי התקדם אז בימים ההם ממצרים לכיוון ארץ ישראל, והוא היה שקוע, איך נגדיר את זה? קצת מזכיר משהו, לא תאמינו איפה, הוא היה שקוע בבוץ, בעזה, הוא ניסה לכבוש את עזה, בחורף 1917, לא כל כך הצליח, עמד להתארגן להתקפות נוספות, אבל הטורקים בינתיים עשו מעשה, אפשר להגיד אותו נורא, הם הודיעו לכל תושבי יפו, המוסלמים והנוצרים והיהודים, וכשאני אומר היהודים, אני כבר מתכוון לשכונת הגנים היפואית שקראו לתל אביב, בערך 2,500 איש, משהו כזה, הם הודיעו לכל תושבי יפו היהודית, שתוך שבוע הם מתפנים, עוזבים, וזה לתפיסת הטורקים, לטובתם שלה, של תושבי יפו, כי מי יודע אם המלחמה לא תתקדם מעזה ליפו, ואז תהיה כאן חזית, ומי יודע איזה אסונות יקרו לתושבים. בקיצור, כל התושבים של יפו, כולל תל אביב, נצטוו להתפנות לצפון הארץ. צפון הארץ זה מפתח תקווה, כפר סבא, עמק הירדן, טבריה, גליל ומקומות כאלה. עכשיו, אין כאן, ניסו לשנות לדעתם, לארץ היה אז מושל, הייתי אומר, תקיף ואכזר בשם ג'מאל פשה, והוא אמר, לא, זאת הפקודה, תבצעו אותה. ולמעשה לא הייתה ברירה, אחרי ליל הסדר של 1917, תל אביב למעשה התפנתה לגמרי, גם יפו. היום אנחנו יודעים שהערבים ביפו למעשה ככה, אולי בידיעת הטורקים אולי לא עבדו עליהם, הם ברחו לפרדסים, בחלקם חזרו, יהודים כמעט לא נשארו ביפו, אני אחר כך אולי אזכיר קבוצה אחת שכן נשארה, אגב, באישור הטורקים. בכל אופן, מה שאני רוצה כאן לספר, איך האירוע הזה, שלאט לאט גם נודע בעולם, הפך לאיזה נשק תעמולתי יהודי נגד הטורקים. זאת אומרת, העיתונים היהודים בעולם, באנגליה, לא רק היהודים, גם עיתונים בכלל, אבל בעיקר העיתונים היהודים, באנגליה, בארצות הברית, ואפילו בגרמניה, שהייתה בת ברית של טורקיה, פרסמו את כל העניין, מה קורה בתל אביב, בעיקר בתל אביב, גם ביפו כמובן, בהגזמה נוראית, ואני קורא לזה תרומתה של התקשורת העוינת, כי התקשורת הייתה עוינת, והיא גם תרמה, ואם נקפוץ לסוף, אני אחר כך אגיע לזה, למעשה הטורקים נבלו. הייתי אומר, מהלאום שעשו עליהם בתקשורת הבינלאומית, זה מזמן, זה עוד באמצעים, נקרא להם פרימיטיביים, או לא כמו בימינו, וזה התחיל, הסיפור התחיל באנגליה, שעיתון יהודי בשם Jewish Chronicle הביא פרטים מיפו, הוא קיבל אותם באיזושהי דרך, ומתל אביב, ולאט לאט הגיעו, ההגזמות היו כל כך גדולות, שהן היו ממש מבילות, הורגים יהודים, שודדים אותם, גם בזמן הגירוש, גם בדרכים בארץ ישראל, איך אומרים, הצילו. עכשיו, מאנגליה זה עבר לארצות הברית, אני רוצה להזכיר שארצות הברית בדיוק בזמן הזה נכנסת למלחמה, לצד של מה שנקרא מעצמות ההסכמה, זה אנגליה וצרפת ורוסיה, באפריל 1917, כן. כמובן הם לא אוהבים גדולים של הטורקים, אבל הפרסומים בעיתונים היהודים, אולי אני אפתקל ואתן כמה דוגמאות, הם היו, איך נגדיר אותם, לא רוצה להגיד בלתי אפשריים, אבל קיצוניים במיוחד. כן. למשל, למשל, אני חוזר לאנגליה, העיתון Jewish Chronicle כותב, בהורידנו את העיתון לדפוס, הגיעו לנו ידיעות בעלות אופי מחריד, הנוגעות לאחינו בארץ ישראל. נראה שהשלטון הטורקי נכנס למרוץ עמוק נגד היהודים בארץ הקודש. למדנו בצער שהפרוור המרהיב של יפו, תל אביב, גאוות היהדות המתחדשת, נהרס בשל האכזריות הטורקית. והעיתון הזה המשיר בזה, אבל איך אומרים, זה היה כלום, זה היה כלום לעומת מה שעשו אמריקאים. העיתונים בניו יורק, היו אז שלושה עיתונים אמריקאים, ביידיש, יומונים, אני מדבר יומונים, והם כתבו בכותרות ענקיות, כותרות כמו חורבן גדול, הגרויסר חורבן אין ארץ ישראל, חורבן גדול בארץ ישראל, והם הביאו פרטים, קצת מהג'ויש קרוניקל, קצת הם המציאו, 50 מכלל תושבי הארץ נמצאים בסכנת גבייה מרעב, יהודים נשדדו והומתו, רבים גורשו מירושלים, אגב דבר שלא היה ולא נברא.
ירושלים היה מתוכנן, היו מתוכננים להיות מגורשים בשנת 1917-18.
כן, כן, אבל אני מודיע, אנחנו מדברים לפני.
כן, אז עוד לא.
כן, והידיעות האלה מתפרסמות יום אחרי יום, יש עיתון בשם פורוורדס, עיתון סוציאליסטי, והוא כותב ככה, למשל, כותרת ראשית, יהודים גורשו מכל פלסטינה. עכשיו שימו לב, יהודים גורשו, לא היהודים גורשו. זאת אומרת, זה לא גירוש כללי, יהודים גורשו.
כן.
ובתוך הידיעות, פרטים מזעזעים, הם השיגו את זה מכל מיני מקומות, ובעיתון אחר שקראו לו דרטוג, דרטוג זה
היום,
היה למשל קריקטורה, לא כזו, איור, שראו בו יהודי מזוקן, נוסע בזרועותיו אישה צעירה, שנמלט מטורקי חבוש תרבוש, המניף לעברו חרב. זאת אומרת, זה היה, הייתי אומר, הרוח הכללית, היה עוד עיתון, עיתון שלישי, מורגן ז'ורנל, זה עיתון הבוקר, נקרא לזה, היה עיתון אגב ציוני דתי, לא פיגר אחרי אחרים, אגב, הוא היחיד שהביא ידיעות, שממשלת ארצות הברית, מנסה להתערב למען יהודי ארץ ישראל, איך? דרך מדינות ניטרליות, שלא היו במלחמה, למשל כמו שוודיה,
כן.
שהנשיא ווילסון, פנה לראש ממשלת שוודיה, שיפעל אצל הגרמנים, שהם יפעלו את הטורקים שיפסיקו את הדברים הנוראים האלה. וכאן אנחנו מגיעים לדבר אחד המעניינים, בין השאר, הידיעות האלה, לא בצורה כל כך קיצונית, פורסמו גם בעיתונים יהודים בגרמניה. וזה גם ציר יהודי בגרמניה, ברייכסטאג, בפרלמנט, שאל, בשם כהן, שאל את ראש הממשלה, אם הוא יודע מה קורה ליהודים בפלסטינה.
וגרמניה הייתה מודאגת שהיהודים והגרמנים לא יהיו נגדה.
נכון, נכון. עכשיו, הם היו בני ברית של הטורקים. זאת אומרת, יותר מזה, בארץ ישראל היו אגב הרבה מאוד קצינים גרמנים שעזרו לטורקים, ואגב, בחלקם הם עזרו לישוב בכל מיני צרות מאמין הזה. לא בעניין הזה, כי כאן היה, הסיפור היה טוטלי. גורשו בערך, לא יודעים בדיוק כמה, אבל מעריכים, 9,000 יהודים מיפו מתל אביב, בערך שליש או משהו כזה מתל אביב, היתר יהודים מיפו. הם חיו בתנאים איומים, באוהלים ובסוכות, בפתח תקווה, היו בכפר סבא, היו אז 30-40 משפחות, שקלטו איזה 1,000 ממגורשי תל אביב.
כן.
ותאמינו לי, הייתי פעם בבית הקברות, היה שם בכפר סבא, והיו שם המון תל אביבים שפשוט מתו מרעב ומחלות דברים כאלה, ועל הקבר שלהם, על המצבה, כתוב רק מילה אחת, תל אביבי.
כן.
לא ידעו אפילו את שמו. היו דברים נוראים. עכשיו, העניין היו, הדברים האלה שפורסמו לא רק בעיתונים האלה, גם בארצות הברית, בשבועונים ובירחונים יהודים, ביידיש ואפילו בעברית, היה שם ירחון בשם התורן, כתב למשל יצחק בן צבי, שהכיר את ארץ ישראל, הוא היה אז באמריקה, הוא כתב מה שהוא ידע על הפרעות שהולכות פה, וזה נמשך, נאמר, כמה חודשים, הסיפור הזה, ומסתבר שבשלב מסוים הוא התחיל להשפיע על הטורקים. ג'מאל פאשה, זה כינס כמה מראשי היהודים, ביניהם דוקטור טון, מהמשרד הישראלי, ביניהם את דיזינגוף, ראש ועד תל אביב, ודרש מהם להוציא ידיעות שכל מה שכתבו לא נכון. עכשיו, הם קצת השתמטו. דוקטור טון כתב כתבה גדולה לעיתון יהודי בגרמניה, והוא, הייתי אומר, הלך בין המילים ככה, זאת אומרת, הוא כתב דברים רעים, אבל הוא כתב, המלחמה פוגעת בכולם, כל מיני דברים כאלה, אבל מה שאמרו על שהרג יהודים ושוד ודברים כאלה, זה לא נכון. עכשיו, כאן צריכים להגיד מילה אחת דווקא לטובת הטורקים. הם הרשו בתל אביב לקיים שמירה יהודית, צריכים לזכור, הכל היה מפונה. בעיר של, לא עיר, שכונה של, נדמה לי, 2,000 או 2,500 תושבים, הייתה ריקה לגמרי, לא גר באף אחד, והיה גם סכנה שכל מיני בוזזים ושודדים וכדומה, יכנסו לבתים, יוציאו דברים. והתארגנה שמירה של 12 צעירים, ולא כך צעירים, ששמרה כל יום על השכונה, היה להם גם שם, קראו להם הנשארים. אני רוצה להזכיר שלושה מהשמות שלהם. אחד, סעדיה שושני, לימים חבר מועצת עיריית תל אביב, ושניים יותר ידועים ממנו אפילו. אחד זה הבחור צעיר, הצייר לימים נחום גוטמן, ואיש הרבה הרבה יותר ידוע, יצחק אולשנסקי, אולשן, לימים נשיא בית המשפט העליון.
כן, השופט, כן.
השופט, כן. והם שמרו על השכונה במשך, בעצם השכונה הייתה ריקה כשבעה חודשים. לגמרי ריקה. מאפריל עד בערך עד אוקטובר, נובמבר.
אני זוכר את הסיפורים ששמו קרשים בחזית חנויות שלא יבזזו אותם.
ודאי, ודאי. תראה, אנשים לפני שהם יצאו, עשו כל מה שהם יכולים, כדי ש... איך נגדיר? שישאר להם משהו.
כן.
ואגב, אנחנו יודעים היום שהשומרים האלה, ה-12 שומרים, עשו כמה מעשים לא כך יפים, במובן, תקף תשמע מה. הם פרצו לכמה מהבתים להוציא ספרים, כי היה להם נורא משעמם. אז הם הוציאו ספרים כדי לקרוא אותם. אבל אחר כך, לפי הסיפור, הם הצליבו מחדש את הקרשים האלה. בכל אופן, ג'מאל פאשה דרש מהיהודים בארץ ישראל להכחיש את כל הסיפור. הם הכחישו, הייתי אומר, בצורה, איך נגדיר את זה? בצורה חלקית.
ניטרלית.
עכשיו, דבר אחד בטוח, זה גרם לטורקים שיותר לא גירשו מאף מקום. תראה, תמיד אני גם מביא את הדוגמה שהסיפור הידוע של מחתרת נילי קורה כחצי שנה אחרי גירוש תל אביב. גירוש תל אביב זה באביב 17, ונילי זה בסתיו 17. ואפילו אחרי נילי, שזה באמת מבחינה טורקית היה דבר קשה, נאמר ככה, ריגול נגדם וכדומה, לא גירשו. ולמה לא גירשו? בגלל הצעקות שהקימו היהודים בכל מיני מקומות, באמריקה, באנגליה, ובעיקר בגרמניה, הם לא גירשו. ואני רוצה לסיים כאן, יש לי עדות מאוד מאוד מעניינת, מאוד מעניינת, של אחד, בתל אביב הקימו דבר שקראו לו ועד ההגירה.
נכון, ועד ההגירה... אני מזכיר את זה בפרק שלי, כן.
כן, טיפל בכל הבעיות של האלה שעזבו, גם בזמן העזיבה, הוא ארגן להם עגלות ממושבות הצפון, וגם אחר כך שהם היו במקומות האלה, ואגב, המחיר ששולם על זה היה נוראי. יש, פעם מישהו עשה מחקר, שמתוך ה-9,000 האלה, לפחות 9,000 לא חזרו, כי לא זאת אומרת, הם איך נגדיר את זה? מתו.
כן.
במחלות, בגירושים ובכל מיני דברים כאלה. אבל אני רוצה כאן לסיים, אחד מאנשי ועד ההגירה קראו לו מנחם, אני חושב, פילבנר. הוא היה מזכיר ועד ההגירה בהנהגת דיזנגוף, שעבד סייע על המגורשים, ויום אחד הוא פגש קצין טורקי, שאמר לאחד הפליטים, ככה, ואני מצטט, עכשיו אני מצטט, לולי הקול שלכם, כשעושים לכם איזו רעה, אתם מרימים קול צעקה, שנשמע מסוף העולם ועד סופו, כמו שעשיתם אחרי הגירוש מיפו, לא היינו משאירים מכם שריד ופליט. וכאן צריך להזכיר שהפחד הגדול היה שתחזור כאן פרשת הארמנים.
כן.
שהטורקים כידוע התנכלו להם, אני לא רוצה להגיד את המחירים וכדומה, היה מדובר שם נדמה לי במאות אלפים.
זה אחת הסיבות ששרה אהרונסון הקימה את מחתרת נילי, אחרי שהיא ראתה, כשהייתה באיסטנבול, וראתה מה שהטורקים עשו שם לארמנים.
יפה, אז הנה יש לכם עדות טורקית, שאם אתם לא הייתם, איך אומרים, יוזמים, מאומת אלוהים כזאת בכל העולם, בעולם המערבי, בגרמניה, במקומות אחרים, לא היינו משאירים לכם אפילו איש אחד. וככה, במידה לא קטנה, היישוב היהודי, איך, פחות או יותר ניצל, אי אפשר להגיד שהוא ניצל, אבל פחות או יותר ניצל, האנגלים כבשו את תל אביב, את יפו ותל אביב כבר בסתיו של אותה שנה, אז אפשר היה לחזור מפתח תקווה למשל, כי פתח תקווה הייתה באזור האנגלי, אבל כפר סבא כבר הייתה באזור הטורקי, וזה נמשך, עד סתיו 1918, לא יכלו לחזור. זאת אומרת, החזרה לתל אביב המלאה הייתה רק אחרי שנה וחצי.
דוקטור נאור, אני מודה לך מאוד מאוד על כך שהערת לנו פן מאוד מאוד מרתק מההיסטוריה של, 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 של עמנו בתקופת מלחמת העולם הראשונה. המון המון תודה לך, ואני מקווה שנעזר בך בפרקים עתידיים שלי. תודה רבה לך.
שלום ושלום ולהשתמע.
ביי ביי.
יהודי ארצות הברית ואף הממשל האמריקאי החלו בגיוס כסף ומזון ושליחתו באוניות לארץ ישראל. הייתה בעיה לקבל את הסכמת השלטון הטורקי שהמזון והכסף יועברו ליהודים ולא יוחרמו על ידי הטורקים. הסכימו לכך בסוף תמורת 45% מהסיוע. המזל של היישוב היה שבצבאו של פאשה היו גם קציני מטה גרמנים שסייעו לו, כפי שהזכיר דוקטור נאור, כמו גנרל קרסנשטיין ששמר על היהודים בארץ ולא נתן לפאשה להשתולל נגדם, כי גרמניה לא רצתה שיהודי אירופה יהיו נגדה. היישוב עצמו התארגן והחל לעזור לתושבים. ועד ההגירה, הוועד להקלת המשבר בראשות מאיר דיזינגוף, פעל בתחום הכלכלי לחלוקת מצרכי המזון לנזקקים. גם ארגון הג'וינט האמריקאי החל לפעול בארץ ישראל בניהולו של אליעזר אופיין בחלוקת המזון והכספים שהגיעו לארץ. אחת הפעולות הסוציאליות החשובות בתולדות הארגון. הם חולקו בכל הארץ ובעיקר בירושלים, כולל עזרה רפואית שאפשרה לתושבי הארץ ולתלמידים בפרט לשרוד את הרעב הכבד. עם סיום המלחמה וכיבוש הארץ על ידי הבריטים, הורשו המגורשים לחזור לבתיהם. צמרת היישוב, אישים כמו דוד בן גוריון, יצחק בן צבי, מניה וישראל שוחט, מראשי השומר, גורשו לטורקיה. היחס של השלטונות עורר חילוקי דעות בקרב הנהגת היישוב. דוד בן גוריון, מנהיג מפלגת פועלי ציון, טען ששיתוף הפעולה עם הטורקים יגרור יעדה מצידם. חיים ויצמן וזאב ז'בוטינסקי צידדו באקטיביזם פוליטי. הם העריכו כי האימפריה האוטומנית מתפוררת וצבא בריטניה שנלחם בטורקים מכיוון מצרים יכבוש בקרוב את הארץ, ולכן השקיעו מאמצים בניסיונות למצוא דרכים לשתף פעולה עם בריטניה. ז'בוטינסקי הציע להקים מסגרות לחימה יהודיות במסגרת הצבא הבריטי, ובתמורה הבריטים יכירו בזכות מוסרית של היהודים לתבוע מבריטניה תביעות מדיניות. תמונה השלט של הגדוד העברי. שיר הגדוד. שיר על הגדודים העבריים בצבא הבריטי, כתב שין שלום, הלחין רפי נדב ושר שמשון ברנוי.
גדוד חיילים יהודים כאן צועד, שלנו הגדוד בגדודים. תמיד הם באים למועד, גדוד חיילים יהודים. מבול ושריפות העולם מתמוטט, הגענו הגדוד בגדודים. ליבנו איתן, לא מועד, לא רועד, גדוד חיילים.
ויצמן לעומתו ביקש הכרזה מדינית על זכויות היהודים, בטענה שלבריטים יש אינטרס אסטרטגי לסייע ליהודים לדריסת רגל באזור. הוא ניסה לעורר רגש אומני אצל האנגלים ליהודים הסובלים. שיטתו של ויצמן עבדה באופן מלא במתן הצהרת בלפור בהמשך, ואילו שיטתו של ז'בוטינסקי הצליחה בהקמת הגדודים העבריים בצבא הבריטי. אנו רואים עכשיו את תמונת אנדרטת צליחת הירקון על יד הצבא הבריטי. האנדרטה קיימת עד היום ליד קניון איילון. כ10,000 לוחמים יהודים מהארץ ומארצות הברית אורגנו בגדודים שפעלו במסגרת הצבא הבריטי במלחמה. חלקם בקרב גליפולי, עקוב אדם והמיותר, וחלקם אף השתתף בכיבוש ארץ ישראל מידי האוטומנים. מטרתם הייתה רכישת ניסיון צבאי, והתקווה שתרומתם תזקף בעתיד לזכות התביעה הציונית להקמת בית יהודי ציוני בארץ ישראל. אנחנו נראה עכשיו את תמונתו של לוטנט קולונל פטרסון, מפקד גדוד נהגי הפרדות היהודים. וכעת שיר ידוע. אר, אריה, אריה, קום מתנדב לגדוד העברי. מילים אריה רובינשטיין, לחן לא ידוע, תשיר שלישיית גשר הירקון. באחד הערבים במצרים, כשכל חברי הגדוד העברי שרו את השיר My Bonnie Lies Over the Ocean, קם אחד הגדודנים בשם אריה רובינשטיין והחל לאלתר באופן ספונטני נוסח עברי למנגינה הזאת מתוך הווי הגדוד העברי, וכל החבורה הצטרפו אליו בפזמון אריה, אריה, קום מתלב.
התנדפתי בארד מצרימה ברכבת מלאה פחם, מלאה פחם ופיח, סוף סוף הגענו לשם.
לשם אריה, אריה, הוא מתנדב לגדוד העברי. אריה, אריה, הוא מתנדב לגדוד.
בערב נתנו לנו בשר, האמת שלא היה טרי. אמרנו למרגולין השר, ענה אכול ותהיה בריא.
אריה, אריה, הוא מתנדב לגדוד העברי. אריה, אריה, הוא מתנדב לגדוד.
הגדוד בבוקר הגענו לעבר יעקב, נתינו שם גם אוהלים.
בינתיים הוקמה גם רשת הריגול נילי, עליה סיפרתי בפרק על מחתרת נילי, שהחלה לסייע לבריטים במתן שירותי מודיעין, בין השאר במטרה למנף קשר מודיעיני זה לכדי נכס מדיני על מנת לקדם הקמתו של בית יהודי בארץ ישראל. לפעילות מחתרת נילי הייתה תרומה רבה להשגת הצהרת בלפור. חייהם של אלפי חיילים בריטים, לפי הערכות הצבא הבריטי עצמו, ניצלו בזכות המודיעין ששלחה נילי, וגם בארץ נחסכו חיי אלפים בזכות הכסף והזהב, תרומת יהודי ארצות הברית שהעבירה הרשת ממצרים. ויצמן נפגש עם ראשי הממשל הבריטי וניסה לשכנע אותם לפרסם הצהרה התומכת בזכותו של העם היהודי לבית לאומי בארץ ישראל עוד לפני תום המלחמה. שיר אורה ישראל, שיר חסידי עממי שכתב לוין קיפניס בתקופת הצהרת בלפור מתוך תחושת גאווה וייחוד האומה בארץ ישראל. שיר חלוצי שהיה פופולרי מאוד ונקשר לתקופת העליות וההתיישבות בארץ. נשמע את מקהלת שפיים.
אורה, 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 ישראל. אורה, 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 זה כולה. אקשיבו נא, אקשיבו נא, אקשיבו נא, לפני שמיים.
כיצד הצליחה הציונות, תנועה כל כך צעירה, להשיג מהמעצמה בריטניה את ההצהרה? בעיית מיעוטים העסיקה מאוד את מדינות אירופה, ואילו היהודים בארץ ישראל היוו רק 10% מהאוכלוסייה. אך ליהודים הייתה העדפה עקב מקומם ההיסטורי בארץ ישראל. הרקע להצהרת בלפור. אינטרסים, אינטרסים, אינטרסים. מה היה האינטרס של בריטניה להעניק את הצהרת בלפור לעם היהודי? לבריטניה היו אינטרסים רבים למתן ההצהרה. גיוס כוח ההשפעה של יהדות ארצות הברית לטובת עזרה לבריטניה במלחמה. הבטחת שליטה אסטרטגית במזרח התיכון, שליטה על תעלת סואץ, רצון לשלוט על דרכים לאודו ולמקורות הנפט בעיקר בעיראק. הנחה שיהודים הם בעלי ברית נאמנים והכרת תודה על עזרת העם היהודי לבריטניה. וכמובן, ראש ממשלת בריטניה, לורד לויד ג'ורג' ושר החוץ בלפור, היו אוהדי התנועה הציונית מסיבות דתיות ואידיאולוגיות. אך, ככל הנראה, פרופסור ויצמן הוא שתרם את התרומה המרכזית לקבלת ההצהרה בזכות מעמדו כמדען מוביל שתרם תרומה מכרעת לתעשיית הנשק הבריטית במלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה תפסה את מרבית המדינות הלוחמות בהפתעה גמורה. מנהיגי בריטניה האמינו שמדובר במערכה קצרה שתסתיים לפני חג המולד. לאחר הקרבות הראשונים התגלה גודל הטעות. האצטון מוכר היום בחשיבותו בעיקר בנושא הקוסמטיקה, אך באותה תקופה שימש האצטון בתהליך ייצור אבק השריפה. המחסור בחומר גלם לייצור האצטון גרם לחוסר אפשרות לייצר תחמושת בבריטניה. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary. המנון החיילים האיריים שהפך להמנון המלחמה כולה. חייל אירי שרצה לחזור למולדתו, למחוז טיפררי, אל חברתו. השיר הפך למילה נרדפת לבית ולמקום שאליו אנו שואפים לחזור. ויצמן היה מוכר בבריטניה כנשיא הפדרציה הציונית ונשיא ההסתדרות הציונית העולמית, וניסה בכל דרך לשכנע את ממשלת בריטניה להכריז על הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. לצד פעילותו המדינית והציונית, היה ויצמן גם ביוכימאי בכיר. בתהליך כימי שהוא פיתח, הצליח ויצמן לזקק אצטון מתירס, והציל את תעשיית הנשק הבריטית. תרומתו הייתה מכרעת לתעשייה הצבאית הבריטית במלחמת העולם הראשונה. אנו נראה עכשיו תמונת טקס כיבוש ירושלים על ידי גנרל אלנבי, מפקד הצבא הבריטי שהגיע לירושלים. בזיכרונותיו שחיבר לאחר המלחמה, סיפר לויד ג'ורג' שעמד בראש הממשלה, שכאשר גילה לויצמן את כוונתו להמליץ למלך בריטניה להעניק לו תואר של כבוד, סירב המדען וטען שהוא רק דואג לגורל עמו. זה היה מקורה של ההכרזה המפורסמת, הצהרת בלפור. אנו נשמע עכשיו שיר שלום מולדתי, מילים יעקב קליינבוין, לחן דן בליטנטל ושרה יפה ירקוני.
נכון הגדוד ליום של פדוד ועל דגלו דרור וחיירו זו השליחות זה הייעוד לפרוק העול של העבדות הראש מורם הנשק רם ביבשה אוויר וים חומת אדם עוד גבורתם כך תועדים לעזרת העם. היי שלום מולדתי, היי שלום מכורתי, רק לך שלוחה ברכת אייל, מכל חיילת וחייל. היי שלום מולדתי, תמיד בלב את רק איתי.
שוחחתי על כך עם מר בלפור, שר החוץ, אמר לויד ג'ורג', והוחלט להיענות לבקשתו של ויצמן ולהוציא את ההצהרה המפורסמת. 31.10.1917 לורד רוטשילד היקר, לעונג לי להעביר לידיך להלן בשמה של ממשלת עוד מלכותו את הצהרת ההזדהות עם השאיפות היהודיות הציוניות כפי שהוגשו לקבינט והושרו על ידו. ממשלת עוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ותשתדל כמיטב מאמציה להקל להשגת מטרה זאת בתנאי שלא יעשה שום דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והדתיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל, הכוונה הייתה לערבים, או בזכויות ובמעמד המדיני של יהודים בכל ארץ אחרת. אודה לך אם תביא את ההצהרה לידיעת ההסתדרות הציונית. שלך, ארתור ג'יימס בלפור. בסוף 1917 ניתנה הצהרת בלפור שהייתה ההישג המדיני המשמעותי הראשון של התנועה הציונית. הכרה מצד המעצמה האירופאית החשובה ביותר בזכותו של העם היהודי לשוב לארץ ישראל שהעניקה יוקרה רבה והעלתה את מורל היהודים בתפוצות העולם. ההסתדרות הציונית הוכרה כנציגת העם היהודי בעיני העולם. שיר קיבה האות מילים לוין קיפניס לחן חנינה קרצ'בסקי מבצעת חבורת שואם. חבר הלאומים החליט ב-1922 להעניק לבריטניה איפוי כוח מנדט להגשים את המטרות הכלולות בהצהרת בלפור. נשמע את השיר. השיר מציין את האות, הסימן לגאולה או להתחדשות. תמונת הצהרת בלפור ובלפור עצמו. אנו נראה זאת על המסך. בבקשה. הצהרת בלפור סימנה אבן דרך משמעותית בציונות. הצהרה והאירועים שבאו בעקבותיה, כמו כניסת גנרל אלנבי לירושלים, עוררו תחושת התגשמות החלום הציוני וציפייה לגאולה וקץ השלטון הטורקי בארץ ישראל והכרתו של השלטון הבריטי החדש בזכותו של העם היהודי לשוב למולדתו. בסוף המלחמה היה היישוב היהודי בשפל המדרגה. מספרו ירד מ-85,000 איש בפרוץ המלחמה ל-56,000 איש. כשליש מיהודי ירושלים, כ-15,000 איש, בעיקר בני היישוב הישן, הזקנים והילדים, נספו מרעב וממחלות. העלייה השלישית, שנקטעה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נמשכה מ-1919 עד 1923. היא התרחשה גם הודות לעידוד שקיבלו היהודים מהצהרת בלפור ומיירו לארץ בתקווה להקים מדינה יהודית תוך זמן קצר. עלייה זאת הייתה גל עלייה משמעותי שכלל בין 40,000 ל-50,000 עולים. עלייה זו כללה בעיקר צעירים חלוצים מרוסיה, פולין ומזרח אירופה שהביאו עמם לעת אידיאולוגי ובנייה ציונית והניחו יסודות חשובים להתפתחות היישוב העברי וההגנה בארץ. קשה לנו, אנו החיים במדינת ישראל, בארץ חופשייה, לתפוס את עוצמת ההישג. כביטוי לשמחה, כתב אברהם צבי אידלסון את המילים לשיר אבא נגילה, לניגון חסידי קדום, והשיר הפך מהר מאוד לשיר עם פופולרי המבטא את השמחה של הגאולה הקרבה. השיר נחשב כשיר העברי המוכר ביותר בעולם. נשמע את השיר ונראה ברקע את תמונת דגל המדינה. אני מקווה שנהניתם מהפרק היום וגם תספרו זאת לחבריכם. בשבוע הבא אני מתכנן לשדר פרק מיוחד על חג החנוכה בתפיסה הציונית. ערב נעים לכם ותודה.
בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבם ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אני לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס גואה ומתחבר בעננים הרחוקים אני שומע מכונה במנגינה המכונה שמתגלגלת בחוצות אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.